רבים לליל הסדר, הלילה המיוחד, שאנשי מטבח שמר אותו מדור לדור בשביל הגאולה. בכל שנה ושנה הקדוש ברוך הוא גואל אותנו מצרינו, מציל אותנו מצרות בשורש של הדברים. יש תיקונים שההכנה לגאולה השלמה והמושלמת שנזכה לה בקרוב בעזרת השם יתברך. כותב בספר הקדוש מגיד משרים, שאפילו בשבת ויום טוב אסור לאדם למלא תאוותו, כי זה מחזק את הכוח של הסמכמה והנחש. חוץ מיומיים בשנה, בימי הפורים ובליל הפסח. שמה כמה שאדם ימלא את אהבתו וישמח, אין בזה שום חיזוק לסתרה אחר, רק חיזוק לכוח הקדושה. הרב דיבר באחד השיעורים, תשע"ט, שבליל הסדר אנחנו מגיעים למוחין דגדלות, כל עם ישראל ביחד, הלילה המיוחד, שכולם במוחין דגדלות. אין יהודי שנמצא בחשיכה, כולם באור גדול. זה הלילה שאנחנו משרישים את האמונה בכל השנה, בכל ימות השנה. ומשנה לשנה יש רחמים עליונים ואהבה שמתגלית מאבינו שבשמיים על העם הנאמן, שלא פשוט בכלל שיבואו לעוד ליל הסדר שנה הבאה, כי עוברים כל כך הרבה ניסיונות קשים מהגויים הרשעים והערב רב המלכים מח שמם, שמחדשים גזרות וצרות ושמדות ופיתויים נוראים להשכיח את האמונה, ועם ישראל נשאר נאמן לאביו שבשמיים. לכן בכל שנה ושנה הנחת רוח וההתרגשות של השם יתברך היא יותר גדולה ויותר גדולה, וגם אנחנו צריכים לבוא בהתרגשות, בהכנה, לבוא עם הלב, לדעת שהשם יתברך נמצא איתנו פה על השולחן, התחת דרחמנא סמכינן, זה כמו שולחן של השם, אנחנו שמחים איתו ביחד, שותים 4 כוסות של יין, וקונים את האמונה, ואנחנו נדבקים בו יתברך, ולהימשך אחריו ולצאת מכל החשיכות. אחד מהניסיונות הגדולים שהיו לעם ישראל, זה היה עלילות הדם. זה דבר קדום, מובא בספר יוחסין, שבשנת עיני, כן? לפני 708 שנים, הקימו עדות שקר על היהודים במדינת איטליה, שהם הרגו נער גוי אחד בשם שמעון, כדי לאכול את הדם שלו ביחד עם המצה. והוא אומר שהרגו שם את כל היהודים, השם ייקום דמם. אחר כך העלילו גם כמדינה אחרת, נשרפו 3 יהודים בוינציה על הדבר הזה. זה מוזכר כבר לפני כן, שבשנת ד' תף קוף ד', העיד מומר אחד, שמדי שנה מקריבים היהודים ילד שלהם לחג הפסח. ואותו שנה נפל הפור לרצוח את הילד בעיר זו. שונאי ישראל שעמדו אז בראש הכנסייה קפצו על העדות, ואז פשטה העלילה ביותר בארצות אירופה, ומזה התחיל מסעי הצלב. מסע הצלב השני בעצם. גם בשנת ד' תק"ז התגלה בווירצבורג. שבגרמניה גופת נוצרי שטבע באדמה, שטבע בנהר ביום כ"ד באדר, ותפלו את האשמה על היהודים שהם לקחו אותו בשביל הדם שלהם, ואז פשטו מסעי הצלב ועשו שמדות, ועל זה תקנו את הפיוט ליוצר, השם יחמוך באלמים, נגע צר באישון ב-20 לחודש הראשון. אחרי כמה שנים העילה התפשטה למדינת צרפת, משם לאנגליה, בפסח שנת א' כ"ד, בלונדון נהרגו שם 1,500 נפשות מישראל, השם ייקום דמם. ושאר היהודים ברחו משם ושדדו אותם, עד שעשו גירוש גדול בשנת א' גם בקהילת רשנבורג היה עלילות דם. פעם אחת תפסו את מארי מברונה בעלילה והוא ניצל מידם בדרך נס. היה שמד גדול ונורא שעשו בעיר פראג בשנת א' קמ"ט. הרגו שם אלפים בישראל במחמת העילה דם, כאשר הם מיינו להמיר את דתם ומסרו נפשם על קידוש השם. וככה המשיך הרבה שנים עד שהגיע המהר"ל מפראג. הסיפור הידוע עם הגולם מפראג, יש מפקפקים בזה, וזה מוזכר בהרבה מהספרים הקדושים. גם בירושלים, כל זה היה על ידי האדומיים, בני עשיו הרשע. הרשעים, שיהיו כפרה על עם ישראל. היה, החידוש הוא שגם בירושלים היה באחת השנים עלילת דם על ידי הישמעאלים. הישמעאלים הרגו ילד אחד, גוי, השליכו את גופתו בעל החצר בית הכנסת ורצו לעשות כליה בשונאי ישראל. שלחו לרבי קלוני מוסבא על הנס, והוא עשה להם נס והציל את יהודי העיר. באותו יום, זה היה יום שבת קודש, הוא כתב שם קדוש על המצח של הנער ההרוג, והוא עמד והראה על רגל, עמד על רגליו וקם והראה מי הרוצחים האמיתיים שלו. ואחרי כן הוא הוציא דין על עצמו, שבגלל שהוא חילל את השבת לפיקוח נפשות, שמי שעובר על קברו, שיסקול את הקבר שלו, שיהיה כבר... ואחר כך משם פשטו עלילות הדם גם כן בסוריה, במצרים, בטורקיה, שזה הארצות של, של בני ספרד. גם הם סבלו מעלילות הדם, אפילו שרוב הסבל היה בקהילות של אשכנז. גם בספר הקדוש חמדת ימים, בפסח פרק ו', הוא מזכיר את העניין של עלילות הדם, הוא מביא סיפור שהיה עלילת דם בספרד. זה מוזכר, אנחנו בעזרת השם ננסה ללמוד את הדברים בשורש שלהם. כמה גדולה האמונה של עם ישראל. יהודי צריך לשמוח מאוד 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 ולהכיר טובה להשם יתברך ולהעריך את עצמו ולייקר את עצמו אפילו אם הוא לא עשה שום מצווה. רק על עצם האמונה שהוא מאמין שהשם יתברך אחד יחיד ומיוחד אין עוד מלבדו והוא ברא את הכל יש מאין כמו השכל הפשוט והישר. כמה מחיר שילמנו על הדבר הזה? כמה נהרות של דם נשפכו מעם ישראל? הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית עולמים. הקשר שלנו להשם יתברך זה נצחיות. אנחנו נחיה אין סוף, אין סוף, אין סוף שנים. רק בדור שלנו יש לנו בעיה מאוד מאוד קשה, שיש הרבה יהודים שמאבדים את האמונה, תינוקות שנשבו בתוך, אפילו בתוך עולם התורה, מכל מיני מכונים למיניהם שקמים, כל מיני אנשים שנראים טובים, אבל הם איבדו את האמונה, לומדים שיטות מגויים, שיטות למיניהם, שהם נוקדים את התורה הקדושה, ואחר כך חוקרים גם כן את האמונה. אנשים נוערים אחריהם, ובסוף נכנס להם רע, הם מתבלבלים. אתה יכול לשמוע אנשים יראים ושלמים, שפעם היו יורים, היום כבר הוא לא יודע אם הוא מוסר נפשו על קידוש השם או לא. אם הוא לא יחזור בתשובה, אין לו חלק העולם הבא. היהודי הכי רשע, אם הוא לא עמלק, הוא נאמן לאביו שבשמיים, מוכן לקפוץ לכבשן האש, בלי שאלה בכלל. יש לו יצר הרע, קשה לו. אבל מה? על אמונה? אין שאלה בכלל. והיום זה נהיה שאלה אצל הרבה אנשים. לא צריך להסתבך עם האמונה, אמונה זה דבר כל כך כל כך פשוט. אמונה זה, אל תחשוב, יש לך מיליון קושיות, בסדר? עכשיו אין זמן לחשוב, בא לך עכשיו גוי עם אקדח, או שמשתחווה לפסל, אין זמן לחשוב, נו, תשתחווה, זהו, נו, על מה? השם אחד, נכון? זהו, אתה מוכן, זהו, אתה מאמין. זה הכל. כמה שהאדם מנסה להבין, השכל שלנו הוא גשמי, בפרט שכל שנכשל בעבירות, הוא כל כך חכור, חוץ שיש קושיות, אדם לא מבין. יש תשובות לכל הקושיות, בוודאי. אדם ילך לדעת תורה, יתיישב לו את כל הקושיות. רבותינו הגדולים, יש להם שכל זך, גם אדם בעצמו יכול להגיע. ככה עשה הרמב״ם, ככה עשו הרבה גדולים שלמדו את השיטות האלה, אפילו שזה אסור על פי ההלכה, הם עשו את זה בשביל הצלת רבים. זה איסור דאורייתא לחקור. אין מה לחקור, הקדוש ברוך הוא אמר, אל תחקור, אל תחשוב. יש לך חיים קלים באמונה. אל תחשוב, זהו. אתה רוצה להיות גוי? לא, ודאי שלא, בשום מחיר, נכון? הנה המיסיון שהיינו ילדים לפני... לפני למעלה מ-30 שנה, אנחנו זוכרים שהיה מודעות. המיסיון מציע ליהודי שיתבול, חס ושלום, בכנרת, יקבל מיליון שקל. מיליון שקל של אז זה כמו 20 מיליון של היום. ונו... היה כמה שוטים שעשו את זה, ולמה רק 4-5 עשו את זה ולא כולם? למה? בן אדם אני מרוד, יעשה הצגה, לא באמת. לא, הוא לא יבגוד בהשם יתברך. מוכן לסבול חרפת רעב, אפילו שמציעים לו וילה גדולה, כסף, פרנסה לכל החיים. לא, אפילו בתור הצגה הוא לא יעשה את זה. זה הדבר הפשוט. זה אנחנו נמצאים עכשיו בעומק של הגלות, כמו שאמר הבעל שם טוב הקדוש לתלמידיו, שהאמונה בדור האחרון תהיה קשה יותר מאשר לטפס על קיר. ולכן צריכים לא להתבלבל, לקרוא קריאת שמע בכוונה. יש לנו חיוב גמור מדאורייתא לקרוא קריאת שמע פעמיים ביום, ולכוון מסירות נפש שהשם אחד ושמו אחד, בלי שום שאלות, שאני מוכן עכשיו למות על קידוש השם בארבע מיטות בדין. זה יהודי חי, זה יהודי שמח, יהודי שמחובר להשם יתברך, יהודי שגיבור כארי. את האמונה הזאת אנחנו באים להשריש בליל הסדר. זה עצמו תשובה על עלילת הדם. מתי שהאמונה רדודה, יכול להיות שהאדם, צריכים לדעת שאדם שיש בו אמונה, התורה שלו והמצוות שלו שווים פי 100 ופי 1,000 ופי 100,000 ויותר, כמה שהדרגה של האמונה שלו. אדם שמאמין הוא מחובר. כמה שהוא יותר מאמין הוא יותר מחובר. אדם שמאמין בתפילה שלו, הוא מאמין שהשם נמצא פה והוא חי את זה, התפילה אחת שלו שווה 1,000 תפילות. הוא מרגיש שבאמת הוא מדבר עם השם יתברך, הוא פנה להשם באמת באופן פשוט ומוחשי, הוא ביקש בקשה מהשם. התפילה שלו הגיעה עד השם יתברך. מה שעם ישראל עבר צרות ושמדות, זה חיזק אותם באמונה. בוודאי שאם יהודי היה מודיע להם שהוא ממיר את דתו, הם היו ששים ושמחים לקראתו ומצילים אותו, מספחים אותו אליהם. אז גם אם נהרג שתי יהודים, שלוש יהודים על קידוש השם באותו מקום, כל בני העיר שברחו קיבלו חיזוק באמונה עצום מאוד. אותם יהודים עלו למחיצה של הקדושים והטהורים, מחיצה גבוהה מאוד, התכפרו כל עוונותיהם, אבל האמונה התחזקה ביתר שאת ויתר עוז. זה הסיבה שמלחמת קודש, שעם ישראל היה יוצא למלחמה. איך אתה מוציא אנשים למלחמה? אפילו עבור פרנסה, מותר למלך ישראל על פי סנהדרין והורים ותומים להוציא למלחמה. למה? איך אתה, מה זה מסכן חיים של אנשים? המלחמה היא על האמונה. אנחנו באים לגבור על כולם באמונה שהשם אחד ושמו אחד. באים לכבוש את העולם לפני השם יתברך ולהכניע אותם לתורת האמת. ולכן המלחמה זה זמן שאדם מחדיר את האמונה עמוק 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 בעצמותיו. הוא מוכן להיכנס לסכנת נפשות על אחדות השם. הוא חוזר מהמלחמה גיבור ובריא, חזק בנשמתו. זה נקרא לצאת למלחמה. לא איזה מבצע שעושים, שטויות. אלא מלחמה שכל כולה אמונה, הוא נלחם על האחדות של השם י' כו'. הוא מוסר נפשו ונחשב לו כאילו הוא מת על קידוש השם בכל רגע ורגע, מקבל שכר גדול ועצום. כמובן שזה בא על פי הוראה מגבוה, על פי סנהדרין ועל פי אורים ותומים, שהשם מגלה שזה רצונו עכשיו. אבל יש עוד סיבה לעלות אדם. עם ישראל מגיע ללילה השמח ביותר שהוא מתכונן אליו לפחות חודש מפורים. הלילה שהעיניים של הגויים היו יוצאים. גוי, כמה שהוא יעשה לו שעשועים את הענוגות שבעולם, הוא רואה בעיניים של היהודי את השמחה. אם היו רואים בליל הסדר איזה צהלה ואיזה שמחה יש ליהודים, מה שהגוי לעולם לא משיג, הוא לא יכול להשיג כזו שמחה. זה לא שמחה בהמית. של גוף בעל גשם שנהנה בהנאות של בשר שהם זוהמה ותינופת. זה שמחה של הנשמה שהדבקה בדבקות באלוהים חיים ומלך עולם, בהשם יתברך. וזה היה מוציא להם את העיניים וחותך להם את המעיים וחיצים בתוך הלב שלהם. הם היו אומרים ליהודים, אתם שותים את הדם שלנו בתוך המצות שלכם, זה מה שאתם עושים. אבל איך הגיעה העלילה הזאת? העלילה הזאת, המקור שלה הוא בחטא מכירת יוסף. השבטים הקדושים, אף אחד לא מדבר עליהם, חס ושלום, שבטי יה, לא היה בהם שום דופי, יהיו קודש קודשים. יש אומרים שהשכינה הקדושה הסכימה איתם על המכירה, זה דבר עצוב, הם עשו את זה לשם שמיים, לכבוד השם יתברך, על פי ההלכה הצרופה. התביעה שהייתה עליהם, מה שכתוב בחז"ל, זה משהו בלב, לא על עצם המעשה. חס ושלום לערער אחריהם, חס ושלום, אבל כתוב במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם מכרתם את אחיכם מתוך אכילה ושתייה, כתוב וישבו לאכול לחם. זה כתוב לשבח, שאחרי שלפני שהם מכרו את יוסף הם עשו תענית. רק אחרי שהם מכרו אותו, הם אכלו. מה אכלו? אכלו לחם, לא אכלו בשר. אכלו פת חרבה. אבל אפילו אחי הייתה להם תביעה, איך אפשר ביום כזה לאכול? היה צריך להעביר אותו בצום. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם מכרתם את אחיכם מתוך אכילה ושתייה, חייכם שימכרו מתוך אכילה ושתייה, זה כתוב, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. היה פה תביעה על האחדות, אם היו יותר מרגישים את הכאב של יוסף הצדיק, לא היו מסוגלים להכניס אפילו לחם לפה באותו יום. כל עוד שלא נתקן, זה לא נאמר על השבטים הקדושים, זה נאמר עלינו, לנו מושרש. החסרון של אהבת חינם עד היום. אתה עכשיו אוכל ושותה ושמח ומגיע למוחין דגדלות, כאילו כבר נגאלת, כאילו באה הגאולה השלמה. הקדוש ברוך הוא, ודאי ששמחה שמצווה, שמחה שקדושה, שהקדוש ברוך הוא שמח בה. אבל תזכור שזה לא שמחה שלך. האם השמחה שלך היא ביחד עם כל עם ישראל? וביחד עם השכינה הקדושה בלב שלם וטהור או לא? כאן הייתה תביעה, שהשם יתברך אומר, אתם עדיין בגלות, עדיין לא תחכנתם את החטא של מכירת יוסף, החידה הקדוש מביא מהזוהר הקדוש ועוד, מהזוהר החדש, שכל הגלויות כולם הם בעבור השורש של מכירת יוסף. מה היה במכירת יוסף? שחטו שעיר עזים וטבלו את הכותונת בדם, ואמרו ליעקב אבינו, הכר נא. כנגד זה הגיע עלילות הדם. ככה אמר הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן, השם ייקום דמו. אנחנו לא מדברים על השבטים הקדושים, מדברים על עצמנו. העומק של הדברים, שהשם יתברך אומר לנו, תתבוננו. אנחנו יודעים את דברי חז"ל הקדושים, שאם היו משתחווים ליוסף, לא היה שום גלות. מה הכוונה שלא היה שום גלות? הייתה באה גאולה שלמה בימיהם. בשעה שיוסף הצדיק נגלה לאחיו, כתוב שהוא בכה עליהם. הוא בכה על צווארי בנימין, ויבק על צוואריו עוד. הוא בכה על בית מקדש שחרב, על משכן שילה. מה זה קשור עכשיו בית מקדש? עכשיו שמחים שיוסף התגלה לאחים ואפשר לגלות הבשורה הטובה ליעקב אבינו. יוסף הצדיק לא יכול להתאפק, הוא רצה להתאפק ולגמור את התיקון שגם יעקב אבינו יבוא לפה והאחים הקדושים יודו על האמת שהשם בחר בו והשם רוצה שכולם ישתחוו לו ואז תבוא הגאולה עכשיו. אבל לא יכול להתאפק ולא גמר את התיקון. יוסף הצדיק בחל, עכשיו אם היה גומר את התיקון, היה בית המקדש השלישי יורד מהשמיים ולא היה שייך חורבן בית המקדש. יעקב אבינו לפני פטירתו הוא קרא להם ואמר, יאספו, יקבצו ושימו, יאספו ואגיד עליכם. אומר המדרש, אמר להם, אתם רוצים סימן לגאולה? אם ראיתם שנתקבצתם ביחד, הכינו עצמכם לגאולה. כל עוד שלא יהיה אהבת חינם, אי אפשר שתהיה גאולה. יעקב אבינו אומר המאור השמש רצה להביא את הגאולה בימיו לפני סילוקו מן העולם אבל הוא ראה שעדיין הלבבות לא מאוחדים. באמת זה פלא גדול, מה העניין להשתחוות ליוסף הצדיק? ואתה אומר שאפילו יעקב אבינו השתחווה ליוסף הצדיק, השמש והירח, יעקב ורחל, כולם צריכים להשתחוות ליוסף הצדיק, איך יכול להיות? מה העניין בזה? מה זה יוסיף ליוסף הצדיק שנשתחווה לו? הוא לא מלך באמת, המלך זה יהודה, אם כבר ליהודה, מלך, ככה השם קבע, השם בחר בו. מלך, גם אבא שלו צריך להשתחוות לו, הוא מלך, אבל יוסף הוא לא מלך, אין לו מלכות, למה להשתחוות לו? זה באמת פלא גדול. הביאור בזה, השם יתברך רצה שיקבלו את הדרך להתקרב אליו דרך יוסף הצדיק. יוסף הצדיק הוא זכה לנשמות העליונות של הזיארה, שזה התיקו, העולם שהיה לפני, זה היה המצב שהיה אצל אדם הראשון לפני החטא. הוא יכל להמשיך להם את התיקון. הוא לא יכול אם לא יתבטלו אליו. לא מטרה להשתחוות, לא יצא מזה שום דבר. אבל אם אתה, השם אמר להשתחוות, הכוונה תתבטל ותקבל ממנו דרך השם. הוא הגיע לקדוש ברוך הוא, השכינה איתו. והיא השם את יוסף. אומר הפנים יפות את יוסף ולא את יעקב. 22 שנה השכינה עזבה את יעקב אבינו והייתה עם יוסף. ככה השם קבע. יוסף הצדיק היה בדרגה של האבות הקדושים. אומר החידה שהם לא האמינו שיוסף הוא נחשב כמו אחד מהאבות הקדושים. כן? הוא היה מרכבה לשכינה. הוא לא השלים את זה עד שהגיע דוד. אז נהיה אברהם, יצחק, יעקב ודוד. אבל עד אז היה יוסף. הוא הגיע עד הקדוש ברוך הוא, יכול ללמד אותך איך להגיע להשם יתברך. ואז היינו חוסכים את השלושת אלפים חמש מאות שנה האלה של החושך. זה המסר שיוצא מכל עילות אדם. אנחנו שמחים באל הסדר והקדוש ברוך הוא שמח איתנו. והוא אוהב אותנו. באותו אלה הוא מבטל כל כך הרבה גזרות, ממשיך עלינו ישועות. זה הלילה שמזכה אותנו בדבר הכי גדול בעולם שזה האמונה. זה הלילה הכי מסוגל להחדיר את האמונה עמוק. בלי הלילה הזה לא היה אמונה. הגלות היא כל כך קשה. הערב רב והמלאכים ימח שמם וזכרם הם כל כך כל כך רעים וטמאים, מלאים טומאה וכפירה ואפיקורסות. יש להם כל כך הרבה זרועות שבתוכנו, שהורסים כל חלקה טובה מכל מיני שיטות שלא נראות כפירה והם כפירה. רואים את המצב העגום היום. זה הלילה שהוא מציל לנו את החיים. הוא מחדיר בנו ובילדים את האמונה. וזה מתנה משמיים. אין מתנה יותר גדולה בעולם מאשר לתת ליהודי אמונה. כי יהודי שחס ושלום נכשל בכל העבירות שבעולם, יש לו חלק עולם בו. הוא יקבל את מה שצריך לכפר, אבל יהיה לו חלק עולם הבא. ואם הוא איבד את האמונה, אפילו אם הוא צדיק הכי גדול בעולם, אין לו חלק עולם הבא. הוא לא צריך לפחד. כמו שאמרנו, אמונה זה דבר פשוט. אל תחשוב, עם מיליון קושיות, אל תחשוב. תעצום את העיניים, שמע ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני אחד. אני עכשיו קופץ לכבשן האש, השם אחד ושמו אחד. זהו, עם כל הקושיות, זהו, אתה מאמין לכל דבר. אם אתה לא מוכן, אם אתה מסופק, אם אתה מוכן, באמת, באמת תפחד. זה כל מיני אנשים שנפלו להשכלה, אולי השכלה חרדית, כל מיני שיטות ו... לימודים למיניהם שלומדים, השם יצילנו, איזה עוגמה, ברוך השם שאנחנו לא נפלנו. כמה טוב להיות יהודי פשוט. ובעזרת השם שגם הם יצאו מזה ויזכו לקבל אמונה שלמה, בזכות הלילה הזה, שבלילה הזה מאיר המתנה הגדולה, הקדוש ברוך הוא בא לבית שלנו ושמח איתנו, אנחנו שותים לחיים איתו ביחד, ארבע כוסות, אוכלים את המצה איתו ביחד, זה שולחן שלו, זה לא שולחן שלנו. לילה כל כך קדוש, כל כך מרגש. צריך להודות להשם יתברך, להתרגש ולהתכונן ללילה הזה, לדעת, זה לילה שכל רגע לא יסולא בפז. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, הלילה הזה יכול להפך לכם לגאולה שלמה, לא צריך 3,500 שנה, עוד קצת גאולה, ועוד קצת גאולה, ועוד קצת גאולה, ועוד קצת גאולה. זה תלוי בכם, אני אוהב אתכם. הקדוש ברוך הוא ענב, נתן את הבחירה בידיים שלנו, אני הולך איתכם. אתם רוצים ראש קטן, צעד קטן, תלכו צעד קטן, כל שנה צעד קטן. צעד קטן שהוא ענק, זה קשור לגאולה השלמה והתיקון השלם הנצחי. אבל תדעו, האמת, נתתי לכם את התיקון. נתתי לכם את יוסף הצדיק. הוא הגיע, הוא בגאולה. אם תתחברו לדעת שלו, נגאלתם, זהו, ברגע אחד. זה לא עניין להשתחוות, מה יצא מזה? הוא בכלל לא מלך. למה להשתחוות לו? לא. זה עניין שתדעו, לבוא לקבל דעת תורה. ככה היה אחר כך אצל משה רבנו, שלא הייתה אמונת חכמים מספיק, וככה בכל דור אחרי דור. זה הלקח של עלילות אדם, והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הקדוש ברוך הוא אבא רחום, אתם רוצים ללכת צעד קטן? אני אלך איתכם צעד קטן. תדעו שאני אוהב אתכם בכל מקרה, בכל מחיר, ויבוא התיקון. התיקון יבוא. רק שאדם לא יהיו לו תלונות על הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איך נשפך דם. אל תשכח, את יוסף הצדיק כמעט הרגו, כמעט שפכו את דמו. הטבילו את הכותונת בדם והביאו ליעקב אבינו, חס ושלום, אין טענה עליהם, הם עשו את זה מתוך מסירות נפש, על פי ההלכה, לכבוד השם, לעשות רצון השם, והשכינה הסכימה איתם, היה תביעה רק בלב, אבל אצלנו זה לפעמים קיים, אדם מסוגל לשפוך דם של השני, להעליב אותו. אין, הקדוש ברוך הוא לא נותן שום עונש אם לא עשו אותם בידיים, זה לא עונש של מהשם, זה גלגל שנסתבב מחמת מעשיו של האדם איך שהוא גורם. עם ישראל הם כאלה קודש קודשים, לא שייך בכלל שיהיה להם גלות וחס ושלום צרות. אם לא הם בעצמם עשו ולקחו את הצדיקים ואותם מכרו לעבדים דור אחרי דור, מה שהיה אצל ירמיה הנביא, מה שהיה בכל דור ודור. ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. גם הנשמות של הצדיקים אוהבים ומקבלים את הכל באהבה ויודעים שזה מכפר על עם ישראל ובכך הם מקיימים את העולם. וכל זה הקדוש ברוך הוא אותנו מחכה לנו מתי נפקחת עלינו. כל זה רק לסתום את הפה של הכופר, של הבן הרשע שיושב באל הסדר ושואל מה זה עלילות הדם? זה אמונה? תשתוק רשע, אתה השם. הקדוש ברוך הוא נתן את הפתרון, כל רגע יכול לבוא הגאולה, כל דור. השכינה תמיד נמצאת. השאלה אם האדם מחפש דעת, מוכן ללמוד דעת מגויים, יש היום בר מינן, יש רבנים שלומדים שיטות של גויים, הולכים לחוץ לארץ, ללמוד שיטות מגויים, וזה מה שמלמדים את הזבל הזה, והזוהמה הזאת לעם ישראל, רחמנא ליצלן, לא יאומן, שומו שמיים. רחמנא ליצלן. בורות נשברים, ולחפש דעת תורה אמיתית, זה לא. השם ישמו. רחמנא ליצלן, זה בזכות הלילה הזה שיהיה לעם ישראל את הטהרה ונבין טוב שהקדוש ברוך הוא אמר המפתח נמצא אצלכם ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בכל מקרה אהובים ורצויים רק שלא יהיה טענה לקדוש ברוך הוא נלך בעזרת השם לעומק יותר גדול בסייעתא דשמיא זכינו למסור שיעור על העניין של מכירת יוסף מתי זה היה מכירת יוסף? זה חידה גדולה פלא מתי היה מכירת יוסף? מתי? בתשעה באב? בי"ז בתמוז, בראש השנה, ביום כיפור. הבאנו הרבה ראיות, ראיות של חדוותא דאורייתא, פלפולא דאורייתא, שזה היה בערב פסח. וישבו לאכול לחם, זה היה הסעודה האחרונה של החמץ. ויעקב אבינו שלח את יוסף לכנה ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון שלום הצון? מה זה שלום הצון? איך מרגישים הצון? כן, כי צריך לקחת קורבן פסח ולבדוק אותו מימום יעקב ידע שיש קנאה בין האחים הוא פחד עליו אז למה הוא שלח אותו? כי הוא אמר לו לך תדבר איתם דברי שלום ועכשיו תקריב קורבן פסח ואתה תמנה אותם על הקורבן, ואז נראה שיש לכם אהבה, שהם מוכנים שאתה תקריב במקומם, תהיה שליח שלהם. הוא נתן לו את בגדי אדם הראשון, כי מה זה אומר הגאון מבינה שזה היה בגדי כהן, שכהן מקריב איתם קורבנות, כהן שהקריב בלי בגדי כהונה, עבודתו פסולה, וצריך להקריב אותו קורבן, לכן הוא נתן לו את הקטונת. ואז מה הם עשו? שחטו גדי עזים, את אותו גדי עזים שהוא לקח, אותו זרקו לבור, שחטו את הגדי, לא סתם הרגו גדי בשביל לצבוע, הרגו גדי בשביל לצבוע אותו, לא. הרגו את הגדי, שחטו אותו לקורבן פסח, לקחו מיוסף, פשטו לו את הקטונת, למה פשטו לו את הקטונת? שיוכלו להקריב את הקורבן פסח, לקחו לו את הקטונת ולפשו אותה, והקריבו קורבן פסח, שחטו את הגדי לקורבן פסח, וטבלו את הדם בזה, ואז הקדוש ברוך הוא ריחם על יעקב אבינו, למה שלחו לו את הקטונת? לטובה. שלחו לו את זה לפני ליל הסדר, כי עוד רגע נכנס ליל הסדר, ואז אסור להיות בצער. שבעה ימים, שבעה ילות, חייב מצווה לעשה מהתורה להיות שמח. יעקב קיים את כל התורה כולה, אפילו דרבנן. אז הוא שכח מזה. שבעה לילות רצוף, הוא היה רק שמח. אז חשבו שזהו, הוא ייכנס לשמחה, הוא יקבל את זה לא בצער, אבל לא ידעו שנגמר החג, הוא חזר לכל הצער. וזה העומק של המדרש, אתם, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם מחרתם, יש מדרש אחר. אתם מכרתם בנה של רחל לעבד, חייכם שתהיו קוראים בכל שנה עבדים, היינו לפרעה במצרים. זה נאמר על אותו ליל הסדר, אמר הקדוש ברוך הוא, אני איתכם בליל הסדר, אני איתכם בגלות, אבל תדעו שאחד להיות איתכם בגאולה, אני אוהב אתכם ושמח איתכם. אבל אם לא הייתם עושים מכירת יוסף, הייתם משתחווים ליוסף, הייתי אוכל איתכם בליל הסדר בגאולה, בירושלים הבנויה, בית המקדש השלישי. יש לזה ממש, לפי זה אפשר להסביר כל כך הרבה דברים נפלאים. כתוב באמרינו מדיזיקו ועוד, שהרי יוסף הצדיק התרחק מהאביב 22 שנה, ומתי יעקב ירד למצרים? בליל הסדר. זה, הכל היה בליל הסדר, הכל היה מכוון. יעקב אבינו ירד לבית לבן בליל הסדר. וברח ביום השביעי, זה היה בליל הסדר, שהוא ניצל מלבן. הכל היה מכוון, אז לפי זה מצוין, גם מכירת יוסף הייתה בדיוק 22 שנה. זה היה בערב פסח, לכן אנחנו אומרים את הפיוט חד גדיה. מה זה חד גדיה? זה היה בתרי זוזה. זה בא לרמוז על העניין של מכירת יוסף. זה אנחנו, אדם ידע שמתי שאדם אין לו תלונות על הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול להתקרב להשם, השם אוהב אותו, מחבק אותו, מאיר לו את פניו הקדושות. אסור שיהיה קושייה על הקדוש ברוך הוא. אם אדם חס ושלום יעלה קושייה אחת על השם, השם יראה לו מיליארד קושיות שיש עליו. אין שום קושייה, אתה השם בכל הבעיות. השם אוהב אותנו ושמח בנו, אבל תדע שהמפתחות רק בעד, יש בחירה, מה שאתה עושה. והקדוש ברוך הוא כל כך ענב, הולך אחרינו לכל מקום, והוא מוכן להיות איתנו בגלות, והשכינה נכנסת איתנו למקומות הכי חשוכים, יהודי מתמת עצמו חס וחמנה לצלן, אם השכינה הייתה עוזבת אותו, הוא יהיה גוי באותו רגע. הוא לא יוכל להגיד שמה ישראל, והוא יהיה גוי גמור. כמו שקרה לכמה יהודים שהלכו לעוד ולכל מיני מקומות, התלבש בהם קליפה וטומאה וזוהמה, ועדיין נשאר להם ספקות שבסוף חזרו בתשובה בנס. למה? כי השכינה מוכנה להיכנס לתוך התינופת והביוב, הסירחון הנוראי הזה של הסית רחה, העיקר שהניצוץ היהודי יישאר בו ועוד יחזור לקדוש ברוך הוא באהבה. רק זה צריך לרגש את האדם עד דמעות לאהוב את השם. מה זה ליל הסדר? כמה חסד השם מתברך? ליל הסדר רק דבר אחד תזכור. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אדם מוכן לשלם 100 טריליארד דולר את כל החיים שלו ולמות, העיקר לא להיות גוי. אם השם היה רוצה להניש את הרשע הכי גדול, היה אומר לו, אני מוציא לך נשמת ישראל, אתן לך נשמת עמלק, כמו שהערב והעמלקים, מה שם היהודים, שנהיו עמלקים. אנחנו לא יודעים מי זה, אבל יש כאלה. והקדוש ברוך הוא לא עשה את זה. אנחנו באים ליל הסדר ומאמינים בו. רק על זה תשמח ותודה כל הליל הסדר. כי אין זכות יותר גדולה מזה בעולם. כי אם אתה מאמין בהשם בכל היהוד ג' עיקרים, אתה תחיה לנצח נצחים אין סוף, אין סוף, אין סוף, אין סוף, אין סוף שנים. רק על זה תודה, כי זה מתנה מהשם שהוא שומר עליך. והוא הלך איתך, במקום שאדם עשה עבירה, השם היה צריך לעזב אותו והיה נופל ברשת היצר הרע, השכינה איתו, עם כל התומות שלו והניסיונות שלו, עם כל הצער הגדול הזה, כמו אמא שהולכת אחרי הבן שלה לתוך הביוב, הוא יורד עוד קומה בביוב, היא הולכת איתו ביחד, יורד עוד קומה, השם, ככה זה המסירות נפש של, כביכול, שאבינו שבשמיים, כמה שהוא אוהב אותנו, על זה אנחנו מודים, משבחים, מעללים לו, בכל שנה ושנה, ואם היה לי לא דם, זה, הם זכו, אותם אלה שנרגו על קידוש השם, זכו שעלו ונתעלו, התכפרו כל עוונותיהם, ועלו למחיצה עליונה מאוד מאוד. וכולם התחזקו באמונה. כשאדם קורא ספרים על השואה, הוא לא צריך לעבור את השואה. אם הוא קורא אותם בדעת נכונה, כי הוא מחדיר בתוכו את האמונה, תראה מה זה עם הקודש, מה זה אינקוויזיציה, מה זה הצרות והשמדות, ואנחנו שמחים בהשם, מאמינים בהשם. אם הוא קורא אותם בלי קושיות. אז הוא כבר מחדיר את האמונה, כמו שאותו דבר, אם משתחווים לדעת תורה של יוסף הצדיק וכל צדיק בכל דור ודור, לא יהיה גלות. לפחות גאולה פרטית נגאלת, זהו. שאתה יכול לתקן את הדעת בדרכים הכי טובים והכי מתוקים. יהיה רצון לפניו בשביל השמיים, שהדיבורים האלה יהיו לרצון לפניו, ושם יתברך בהחמיו עלינו. ייקח כל חטא עוון ופשע, כל אשמה ורשע, כל חולי ומחלה, כל צרה וצוקה, כל יגון והנחה, כל גזרה קשה ורעה, כל מיני כללות, כישופים, מרין בישין, אין הבישה, אין צרה, כל דבר רע שיש בעולם, שימו אותם על הראש של כל העמלקים והערבה והעמלקים והגויים אשר שונאי השם, שונאי ישראל, חליפתנו, יהיו חליפתנו, תמורתנו, כפרתנו, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה לאמונה שלמה בו יתברך, ליראה את שמו הגדול, ביראת הרוממות, אהבת השם. ונזכה כולנו להבין שהישועה נמצאת בידיים שלנו, שאדם יקום, לחפש לו את הדעת תורה אמיתית, יפסיק לשמוע שטויות והבלים ושקרים שהם שלוחי השטן, לטשטש את האמונה הטהורה והזכה. אדם צריך להיות חי וחזק באמונה שהשם אחד ושמו אחד, כולו אש שלוות של אמונה בתורה שהיא החיים שלנו. תורת אמת, תורת אמת, זכה ונקי הדעת, תורה של רבותינו הקדושים, שבאמת אסור לשמוע מאדם שהוא לא מלאך השם צבאות, שהוא לא תמיד חכם שיודע את התורה, הוא דומה למלאך השם צבאות, אסור לשמוע ממנו שום דבר, זה זוהמה, או תערובת או זוהמה, השם ישמור, שנזכה באמת לקבל את הדעת תורה האמיתית, שהיא תביא לנו את דרכה, נזכה לחיות האמונה ולהתקרב להשם יתברך. הוא יזכה את כל אחד ואחד מאחינו בית ישראל, ללכת בדרך הנכונה בשעה שהוא יתברך רוצה, נגיע משמחה בו יתברך, אמן כן יהי רצון.